השיעור שלנו היום בפרשת בשלח, השיעור פרשת השבוע, יהיה לזכות עם ישראל לגאולתנו, עבדות נפשנו, לעילוי נשמת הדוד השני, שהלכה לעולמה השבת, והיום הובאה לקבורות, קבורת עולמים, שושנה בת לבנה והרב יצחק עליה השלום, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, וכל הזקוקים לישועה, ורפואת התינוק דוד שלו שמואל, בן האימא, בן רחל, הוא מתונן, הוא צריך בריאות.
וגם
לעילוי נשמת זאב בן שלמה. בידוע, יש מנהג בעולם, הקדום בוודאי. אנחנו רואים את זה בספר מלכים, סליחה, בספר שמואל ב', בפרק י"ח, שם זה מרד אבשלום בדוד. ודוד בורח, ואחר שהעסק הזה משנה כיוון, ויוצאים למלחמה חזרה, דוד מציע דבר שהוא הגיוני, כך היה נהוג, שהוא יצא בראש הלוחמים, כדי להילחם בצבא אבשלום, ולחזור בחזרה לירושלים. כי בזמן הבריחה, הוא ברח והגיע לעבר הירדן המזרחי, לגלעד. אומרים לו, לא, אתה נשאר פה. כי אם חד ושלום יקרה משהו, אז אתה תיפגע, אז זהו, בשביל מה כל המלחמה? ממילא, אנחנו רואים שהנוהג שבעולם היה שהמנהיג הולך ראשון. מוביל. איך יש איזה פתגם בצבא כזה? צבא הגנה לישראל, אחריי. מי הולך ראשון? המפקד. מי שמוביל זה המפקד. אנחנו בפרשת השבוע נפגשים במלחמה הראשונה של עם ישראל עם אויב. והמנהיג, משה. ובואו נראה את הפסוקים. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל וירפידים. טוב, יש מלחמה. מה צריך עכשיו לעשות? להתארגן ולצאת. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים. טוב, הגיוני. תוציא צו גיוס. תאסוף את האנשים. ופתאום, וצא, וילחם בעמלק מחר. אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. שאלה. למה משה לא יוצא בעצמו במלחמה הזו? למה הוא שולח את יהושע? תצא אתה עם כולם. למה אתה נשאר במחנה? למה אתה עולה ראש הגבעה? למה אתה לא שותף למלחמה החשובה הזו? אנחנו כרגלנו לומדים את הדברים ואת התשובות מדברי הרב קוק זצ"ל, ואת השאלה הזו מעלה הרב בשני מקומות. אנחנו נשתדל לחבר בין שני המקומות וללמוד מה לקח לנו לחיינו אנחנו. בספרו אין היה של הרב זצ"ל על מסכת ברכות, על הפרק התשיעי, אומר הרב, אני קורא, יש לשאול מפני מה משה לא יצא בעצמו למלחמת עמלק, אלא שלח אחר, כמו שראינו. עונה הרב, משה רבנו בעצמו, לא היה אפשר לו לעשות המלחמה בעמלק. הוא לא יכול. ממשיך הרב ואומר, עמלק, שהוא סתנם של ישראל ומנגדם, הוא שטן כביכול, והשטן זה כל מי שיוצא נגד. כי להעין הצופיה, הסוף כל הדורות, כלומר, הקדוש ברוך הוא, כמו שמובא בראשי, לספר דברים, שם הקדוש ברוך הוא מראה למשה כל מה שעתיד להיות לישראל עד תחיית המתים, כאדון הנביאים, שעליו נאמר על משה רבנו, כאשר הקדוש ברוך הוא גוער, ואהרון ומרים אומר להם, בכל ביתי נאמנו. מה פרוש נאמן הבית? נאמן הבית זה מישהו שמכיר את כל הבית, את כל הפרטים, את הכל. הוא רואה שעוד יש צורך גם בעמלק. פילי פלאות. אומר הרב, יש צורך עתידי בעמלק. כן. כרגע יש מלחמה. אבל היא מקומית.
אבל למה אם ככה הקדוש ברוך הוא ציווה?
זה בהמשך, נכון? רגע, יפה. וגם על זה אומר הרב קוק. ובדבריו לגבי פורים, שבת זכו, יש מצווה למחות את זכר עמלק. אומר הרב, אני לא מבין. תסתכל מה כתוב בתורה, מה הציווי. הציווי התורה אומרת, מחות תמחה את זכר עמלק, איפה? מתחת השמיים ומעל את השורש, יש צורך שהוא יתקיים. לכן אומר הרב, שראה משה רבנו שיש לו תפקיד, יש צורך גם בעמלק. כי עוד לא נתהרו ישראל לגמרי, עד שלא יהיה צורך לעולם בכוח המנגד להם. כלומר, מציאות עמלק בעולם היא לטובת ישראל. הוא ממשיך הרב ואומר הלאה, לכן נאמר אצלנו בפרשה, וידי משה כבדים. כלומר, מצד אחד הוא מרים את הידיים, ויקי ירים משה את ידו, כן? ואז עם ישראל מנצח. והיו ידי משה כבדים, כי הוא יודע שלא אפשר למחות את זכר עמלק באותו זמן. ובכוחו העצמי, היה מוכרח להוריד ולהניח את ידיו. כי הוא ראה מה שאף אחד לא ראה. ואומנם אהרון וחור, שלהם הייתה הראייה של הדור והזמן עכשיו, יש מלחמה עכשיו, הם התגברו במה ששמחו ידיו. על ידי מה שהשפיל עצמו, שלא נהג מנהג עמידה, שהוא מצב הוראת כל כוחו. אומר פה הרב דבר עצום. הרי משה יושב. ישיבה היא מסמלת מה? חולשה. אני יושב, אני קשה לי לעמוד. אני רוצה לנוח, אני יושב. אדם שעומד על רגליו, זה אדם עם לא הכוח.
ובעתיד אחר כך עם עוג לכם.
בסדר, אין קשר. כרגע, במלחמה הזו, ועוג המלך הבשן, לא עמלק. ואז אומר הרב, כי אם השפיל והקמית ערכו בישיבה. כלומר, לא את כל כוחו של משה הוא הכניס במלחמה הזו, אלא רק מה שנקרא חצי כוח. היום בעולם של הבחורים הצעירים שרוצים להגיד לך, שתשמע, אין מוטיבציה, כן? זה משהו כזה שהולך לאט, אומרים, תשמע, אני עובד עם חצי כוח. כן? לא כוח סוס אחד, רק חצי כוח. זה לא מלא תפוקה. לכן, אומר הרב, לדון למצב השעה, שהייתה ודאי צריכה לכך להכניע את עמלק, לנצח את עמלק במלחמה הזו, אם לא לגמרי. על כן לא עלתה גם ליהושע הכיליון. כי הרבה שואלים, למה יהושע כתוב היה חלוש יהושע את עמלק לפי חרב? למה לא מחה אותם? כי הייתה כאימא חלשה. אין לו את הכוח הרוחני מצד משה רבנו למחות את עמלק לגמרי. כי מה לעשות? יש עדיין צורך בעמלק. מאיפה הצורך הזה מתגלה? בימי מרדכי ואסתר אצל המן. ולא לחינם אומרים חז"ל, מביאים בגמרא, למדנו זה יחד מסרת מגילה, כאשר הקדוש ברוך הוא שעם ישראל קצת מזייף, מעמיד עליהם מלך רשע כהמן, כן? ואז הם עושים תשובה. כלומר, לעמלק יש תפקיד לקרב את עם ישראל חזרה אל הקדוש ברוך הוא. וזה עד ימי ביאת המשיח. כלומר, אם אין לנו כוח שהוא מנוגד, אז יש לך קושי. יש סוגיה במסכת פסחים, בפרק העשירי, דף קוף ג' קוף ד', שם הגמרא דנה בענייני הבדלה שאנחנו עושים במוצאי שבתות, ימים טובים, יום כיפור, כן, הזמנים שאנחנו עושים הבדלה. ואנחנו רואים שיש דיון מה הנוסח שצריך להגיד בהבדלה. נכון, היום אנחנו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים לפתוח סידור. אבל איך הגיעו לנוסח הזה? זה ולא אחר. היה דיון, היו כמה שיטות. אחד הדברים שאנחנו יודעים, שאדם יכול להבחין בחושך אם הוא יודע מה זה אור. או הפוך. אדם יכול להדיר, זה אור, כי הוא יודע מה זה חושך. כלומר, אם אין כוח מנוגד, אתה לא מבחין. אתה לא יודע. ממילא אומר הרב, שהעניין הזה שמשה רבנו יושב, העניין הזה שמשה רבנו, כן, הידיים שלו לא מתרוממות מצד עצמו, כן, אלא הוא כבדות. זה בגלל שהוא רואה מה שאף אחד לא רואה. שיש תפקיד לעמלק בהמשך. ומה ההמשך הגדול? ההמשך הגדול, הדר קיבלו בימי אחשוורוש, זאת אומרת, כך חז"ל לומדים בגמרא, שעד המן היו טענות לחלק מעם ישראל על מתן תורה. אמרו רגע, כפה עליהם הר כגיגית. מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? שאני לא אגיד נעשה ונשמע? בטח שאני אגיד נעשה ונשמע. אני מעדיף לחיות. אז אני אנוס. אז אם אני אנוס, אז אני פטור. אני פטור, פיקוח הנפש דוחה כל התורה. אז אני אגיד נעשה ונשמע, ואני אעבור את זה בשלום, ואחר כך אני לא רוצה. בימי אחשוורוש, הדר קיבלו בימי אחשוורוש, הודו על התורה, וקיבלו אותה מחדש. הפעם מרצון. כלומר, כפה, כפה למה כגיד, חז"ל, במדרש. וחייר אותם, כן, אמר להם, כן, או שאתם מקבלים, או שפה תהיה קבורתכם. העולם נברא בשביל התורה, אתם לא רוצים.
זה לא שאמר שעם ישראל קיבל את זה.
יש כל מיני הסברים לדבר הזה. כן, עם ישראל קיבל, אז יש גם הסבר כזה בחז"ל, שהוא אמר להם, רבותיי, אתם מקבלים, טוב, לא, פה תהיה קבורתכם. זהו, העולם בלי תורה הוא לא עולם רוחני, הוא לא עולם אמיתי, הוא עולם שקרי, גם ככה הוא עולם שיש בה הרבה שקר. אבל התורה איפשהו מאזנת. התורה פוקחת עיניים לעיוורים. לכן אנחנו אומרים בבוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עיוורים. לא רק בגלל שאנחנו פותחים את העיניים ורואים, אלא שבכוח של התורה והנשמה שירדה לעולם, טהורה נקייה, כן? יש את הכוח לראות את האמת מול הפנים. לכן אומר הרב, נשמת משה רבנו מיוחדת. מה היה המיוחד בנשמתו של משה רבנו? שהיא מוכנה לקבלת התורה שקדמה לבריאת העולם. אומר פה הרב חידוש עצום. הוא משתמש במה שהוא כותב עכשיו, במה שמביא רבי אהרון מקרלין, האדמו"ר מקרלין, בפרשת שמות. הוא כותב דבר מעניין. רבי אהרון מקרלין, הוא כותב שמשה רבנו היה תיקון של אדם הראשון. מאיפה הוא למד את זה? כותב רבי אהרון מקרלין, כתוב אצל משה רבנו, כן? ותרא אותו, כלומר אמו של משה, כי טוב הוא. כן? מי? משה. אומר רבי אהרון מקרלין, אני ראיתי דבר דומה, לא זוכר במדויק אם זה בכתבי הארי או לא, אבל מה היא ראתה? מה נאמר על העץ ההוא בגן עדן? ותרא כי טוב הוא למראה. כן? כלומר, משה רבנו תיקן כי טוב העץ למאכל. ומשה רבנו תיקן את החטא הזה. לכן אמו רואה את הטוב, תיקן חטא עולם הראשון. הדבר הנוסף שאפשר אולי ללמוד, וכבר הזכרנו את זה בכל מיני שיחות שהיו לנו, שכשהגמרא שואלת, משה רבנו מן התורה, מניין? איפה רמוז משה רבנו בתורה? אתם זוכרים, דיברנו על זה בעבר? איפה לא רמוז? לא רמוז, הוא כתוב, השם של משה מלא פעמים כתוב. מי ספר שמות עד סוף דברים? למה אתה שואל איפה משה רבנו בתורה? עונה הגמרא, בשגם ובשר, והוא ימם 120 שנה. איפה זה? בספר בראשית. מתי אחרי החטא? בשגם, בית שין ג' מן, זה בדיוק אותיות משה. כלומר, בחטא הוא כבר היה רמוז עניינו של משה רבנו. אז הוא תיקן חטא אדם הראשון, כך אומר רבי אהרון מקרלין. לכן אומר פה הרב, לכן אין בנשמתו בגם של חטא האכילה מת הדעת. ומכאן, שהנהגתו בעיקרה היא הנהגה ניסית מעל הטבע. כי כל העניין של אדם הראשון והעולם שהיה אז, זה מעל הטבע. אנחנו חיים בעולם טבע, עולם שנפל מהמדרגה שלו. לכן לא יכול היה להכניס את ישראל לארץ, אומר הרב. משה רבנו לא מכניס את עם ישראל לארץ, למה? כי בארץ ישראל הכל מתנהל איך? בטבע. על פי טבע. אין פה הנהגה ניסית כמו במדבר. פה חיים על פי כללים טבעיים. כמו שאנחנו מוצאים בספר יהושע, שנכנסים לארץ, נאמר, ויוכלו מעבור הארץ. היו צריכים לחרוש, היו צריכים לקצור, היו צריכים לטחון, היו צריכים לעבוד טבעי. במדבר, לחם מן השמיים, לא צריך לעבוד. לכן המים שאמור היה משה להביא, היו מן הסלע, על ידי מה? דיבור. למה דיבור? כי זה מעל הטבע. ממתי אתה מדבר אל אבן ומוציא המים? זה רק נס. אבל כאשר יקב הסלע, יש בזה בחינה טבעית, לבקוע סלע. יכול להיות, אם הקהל היא הסדק בפנים יש מים, אז יש פה נס מורבן עם טבע. וגרם לחטא ממריבה, כי משה צריך לפעול מעל הטבע, הוא לא שייך לטבע. וכן עבודתו של משה, כאשר היה את חנוכת המשכן, בשמונת ימי המילואים, הוא לא לבש בגדי כהונה, כמו כהנים אחר כך שהיו צריכים לעבוד עם בגדי כהונה. משה גם מובא בחז"ל, שמשה רבנו, היה עובד בחלוק לבן. ככה כותב הרמב״ם במורה נבוכים. לא בגלל כהונה, לבן, נקי לגמרי. ממה נקי? מהחטא הקדמון. מחטא הדעת. למה? אומר הרב, מאחר שנשמתו לא נפגמה מהחטא. לכן הוא לא צריך שמונה בגדים שבגלל כהונה, כי הבגדים של הכהנים, במיוחד הכהן הגדול, מחפרים על חטאים. ומי שלא חטא, כן? סליחה, זה מסכת עבודה זרה, ומה שאני אומר עכשיו, מסכת צבחים. לא צריך בגדים. אין לו מה לחפר. והנה המלחמה בעמלק מתייחסת למלכות ישראל. כל המלחמה הזו בעמלק, והמצווה למחות את העמלק, הגמרא מסכת סנהדרין אומרת, זה אחד מהדברים שמלך ישראל צריך לעשות. זה מלכות ישראל. וממילא, ואילו שלח משה רק את יהושע, אצלנו, ויחלוש יהושע את עמלק, למה רק את יהושע ואילו הלך בראש? כי אילו נלחם משה והיה מנצח לעמלק, הייתה נחייתם מוחלטת. והיו הכל מכירים כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים, היינו מגיעים מיד ל... היום שאנחנו מצפים ומייחלים. ולזה טרם הגיע הזמן. לכן משה לא יוצא. במלחמת עמלק אנחנו מוצאים שמשה רבנו אומר כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק. אנחנו רואים שכתוב בעוד מילים חסרות. יד על כס ולא כיסא. יוד וה ולא שם הוויה. כלומר חז"ל אומרים על זה, וזה בתנחומה, מדרש תנחומה, חז"ל אומרים שלמה נאמר כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. כלומר השם בשלמות אנחנו יודעים שם הוויה, ושם יוד וה הוא רומז למה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה בסנה, שמשה אומר לו ואם ישאלו אותי לשמור איזה שם אני אגיד להם, אומר לו הקדוש ברוך הוא תאמר להם אהיה אשר אהיה שלחני עליכם. מה זה אהיה? לשון עתיד. לא הייתי, לא עכשיו נמצא, אלא אהיה בעתיד. ועל זה אמרו חכמים, אני אהיה איתם בשיעבוד הזה במצרים, ואני אהיה עמם בשיעבוד מלכויות. תראה גמרא מסכת ברכות אומרת. זאת אומרת ששם הקדוש הזה של שם הוויה הוא מרמז על מה? הנהגת הטבע. כשאנחנו אומרים שם הוויה, אנחנו מדברים על שם שמהווה. בעברית מהווה זה עכשיו אני יוצר. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה. המחדש בטובו בכל יום. מעשה בראשית. עכשיו זה מתהווה. עכשיו זה נהיה. הרגע. כל הזמן זה מתחדש. לכן אומר הרב, כל עוד שלא נמחה עמלק, אין השם שלם. ולא בא עדיין הזמן של ההנהגה מעל הטבע. כיוון שהעולם לא מוכן לחיות חיים של נס. תראו כמה אנחנו בקושי מבינים את הטבע. ואחד ההוכחות שאנחנו בקושי מבינים את הטבע, שהטבע בעצמו הוא נס עצום, זה נס נסתר. שכשאנחנו שומעים או רואים דבר פלא שנעשה על ידי פלוני, אלמוני, על ידי צדיק כזה או אחר, אנחנו מתלהבים. וכולנו מדברים על זה, וכותבים על זה ספרים, וכולם מספרים על זה. כי זה מעל הטבע. ומהמציאות היומיומית, אנחנו לא מתלהבים בכלל. אנחנו חיים בתוך העולם, והעולם מסביבנו חי בנס. אלמלא הקדוש ברוך הוא, שמנהל את עולמו, ואנחנו לא רואים את זה. נס זה דבר גלוי. טבע זה נס נסתר. כיוון שהעולם לא מוכן למצב הזה, הוטל התפקיד על יהושע, שיהושע מתנהג באופן טבעי לגמרי. לכן יהושע נלחם. לכן יהושע מכניס לארץ ישראל. לכן יהושע מנסה לכבוש את כל הארץ במלחמות. הכל טבעי. ולכן משה רבנו אומר בפסוק כמו שראינו, בחר לנו אנשים. כלומר, הבחינה הזו, האנושית, לבוא במלחמה עם עמלק, עליה נאמר, ויחלוש יהושע. מה פירוש ויחלוש? בא מהמילה חולשה. כלומר, לא ניצחון מוחלט, אלא ניצחון באותו זמן ואותו רגע. אבל מלחמת עמלק היא נמשכת מדור לדור, מדור לדור. טוב, לכן הדבר הזה, הדרגה של משה רבנו, אנחנו מסתכלים על זה עכשיו, אנחנו לא מסוגלים להבין אותה. לכן השאלה שאנחנו שאלנו, מדוע משה רבנו לא יוצא ראשון, אין לה מקום. היא לא מתחילה. כי אני יכול לשאול שאלות על דבר שאני יכול להשיג בו הבנה כלשהי. אבל להבין את משה רבנו, את גודל נשמתו, את הראייה שלו, אף אחד לא מסוגל להבין. אפילו אחיו ואחותו הקרובים אליו לא הבינו מה שהוא עושה ומדברים עליו. עד כדי כך המרחק בין משה רבנו מבחינת עומק הנשמה שלו לכל עם ישראל היה עצום. ולכן זה מה שאנחנו אומרים ומסבירים מדוע משה רבנו שולח את יהושע ולא הוא בעצמו. כן, אני רוצה לקרוא עוד פסוק אחד לגבי המלחמה הזו ונסות להבין עוד איזה רעיון. הרי בסופו של דבר, אחרי שהבנו שמשה שולח את יהושע ויושב ומרים את ידיו ואהרון וחור עומדים משני דדים ויהושע נלחם, כתוב, ידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה, וארון וחור תמרו בידיו מזה אחד ומזה אחד, והיה ידיו אמונה, עד בו השמש. אומר הרב דבר שצריך לחשוב עליו. אומר, אני לא מבין. 40 שנה במדבר, עוד 10 מכות במצרים. לא מצאנו פעם אחת שאצל משה, כן, מוגדר פעולה שלו בחיבור אל אמונה. למה דווקא פה? בואו נראה דברי הרב. יש ספר שנקרא מאורות הראיה. שם אומר הרב, למה דווקא במלחמת עמלק כתוב ויהי ידיו אמונה ולא במקום אחר? למה דווקא פה? מסביר הרב, הנה להבין גודל הדבר, צריך להתבונן, וזה לחיינו אנחנו, בכל דבר בדרך פרט. כלומר, צריך להסתכל לא רק על הכלל, על הסיפור הכללי, על הרעיון הכללי שיש, אלא גם על הפרטים שיש בתוכו. אם כן, בהתרוממות קרן צדיקים, אנחנו מדברים על צדיקים, כשאנחנו מדברים על אנשים כמו משה רבנו, אנחנו לא יכולים להתבונן רק במבט הכללי, אלא צריך להתבונן בפרטי מעלות הצדיקים וקדושתם והתכלית הנצמחת מרוממותם, כלומר מה יוצא מהקדושה הזו, מהטהרה הזו, מהרוממות הזו. וההפך, בהשמדת רשעים. ההכרח לפי ההרגל להתבונן ברעתם וטומאתם וקלקולם ובעולם. כדי, למה? להפיק רצון להשמדתם וקיליונם. כי אמרת הרי בוא, זה רע, זה בוא נשמיד, נהרוס, נגמור, זהו. מכירים את האנשים האלה? שכל דבר, שאתה כל דבר? טוב, אז יאללה. להרוג את כולם, לגרש את כולם, להעיף את כולם, ברשעים כמובן, כן? אומר הרב, אבל המלאק, שהוא עיקר התומה, אם ירד מי, כלומר אם יש מישהו, שיתבונן גודל נחיצת כליונו מהעולם, מישהו ירד לעומק ויבחן את העניין הזה, של לחלות, את עמלק, הלא צריך להתבונן בכל התמונה הרעה של אדם הבליעל. מזה הסתרה אחרה. לא רק להתבונן על עמלק בלבד, אלא להתבונן על כל המציאות הזו שנקראת ההפך הקדושה. ולכן המשיך הרב, וזה היה חטא אדם הראשון. מה? חוסר ההתבוננות לפרטים. על כן אין לי להשתמש בזה המקום, כי אם באמונה דרך כללי באמונה, באופן כולל. להבין כלליות רעתם, ולדעת אמיתת האמונה, עד כמה תומעת הסתרה אחרה ומאוסה גדולה, עד שהקדוש ברוך הוא רוצה בהשמדתה והעברתה מן העולם. על כן היו ידיו אמונה, כדי שלא להסתכל בשכלו במקום התינופת. כלומר, הוא לא מסתכל על המלאק כנקודה אחת, אלא כמייצג של כל מציאות התומעה בעולם. ולכן יש לציין, לציין במה שאמר עד בוא השמש, כי זה הפסוק, כן? ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, כי שמש יאמר שהוא עיקר. יש פה כמה דברים בקבלה, אנחנו נדלג עליהם, אבל למעלה, פה בעולם הזה, נכון, כמו שאמרנו, מה שכותב הרב, לגבי מתחת השמיים, אבל למעלה, הכל קדוש. אם כן, בשורשים, ההסתכלות טובה ויפה. אבל כיוון, שמה עושה פה משה בפעולה הזו? הוא מתפלל, והיא אדם אמונה, הוא מתפלל. כיוון שעסק בתפילה זו, במידתה של חמה, כלומר שמש, פני משה כחמה, מאיר כמו השמש, הוא המקור, על כן היה מוכרח שיהיו ידיו אמונה. האמונה היא להתבונן באופן כללי עכשיו, ולא רק לפרטי. אנחנו חיים בחיי העולם הזה. אנחנו עמוסים, מלאים, כל הזמן, ללא הפסקה, בגירויים, בכל מיני צורות. אם זה גירויים מחשבתיים, אם זה גירויים מעשיים, אם זה בדברים שכל הזמן גורמים למוח שלנו לחשוב ולפעול. אבל למעשה צריכים לזכור שכל דבר שהוא נגד רצון השם, למעשה הוא מסמל עבורנו את הכלל הגדול. הכלל הגדול שהוא הפך הקדושה, הקדוש ברוך הוא, יש לו חפץ לבאר אותו מן העולם. היות ואנחנו לא מספיק בנויים רוחנית לקבל את הגודל של פעולה כזו בפן מעל הטבע, אין לנו ברירה אלא לא להסתכל על הפרט הזה עכשיו, כי אין בכוחנו לפעול, אלא בכוחנו יש להגביר אמונה ולהתבונן בפן הכללי הכולל שאנחנו מצפים, מתפללים, אומרים, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, מה שאנחנו אומרים בסוף עלינו, על כן נקבל לך, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרייתון, כל מה שמייצג את הפך הקדושה. אנחנו מתפללים ומקווים ומצפים ליום שבו ההנהגה הטבעית תיפסק. אבל על מנת שזה יקרה, אנחנו צריכים להכין את עצמנו. איך אדם מכין את עצמו לקראת הדבר הזה? להגביר ולהגדיל ולחזק להשריש את האמונה בשם. כי קורה כל הדורות מראש, צופה ומביט ויודע. וזה תהליך. אם כן, היו ידיו אמונה עד בו השמש. אנחנו צריכים לחזק את עצמנו במה שעובר על העולם, מה שעובר עלינו, במיוחד בעמים האלה, שיש כל מיני אמריקנים שמסובבים פה, מנסים לרוקן אותנו מנכסינו הקדושים. העם הרקע הזה, העם הרקע הזה רוצה לרוקן אותנו. אנחנו צריכים להתפלל ולהאמין שהקדוש ברוך הוא רואה וצופה, וזה חלק מהמבחן והניסיון. ואנחנו צריכים להתגבר באמונה, כי במצבים האלה אנשים יכולים לקבל חלישות הדעת, ייאוש, תסכול. ואפילו במקרים קיצוניים לצאת נגד המדינה שלך, שלך. וזה דבר שהוא קשה. כי גם אם אנחנו לא מסכימים לכל מה שנעשה בכנסת ישראל, גם אנחנו לא מסכימים בכלל, רבותיי, לולא אותו בית שם בכנסת ישראל, עם ישראל לא היה בארצו כל כך. היינו שוב תחת שלטון של, לא עלינו, של אומות העולם. היינו שוב פעם בגלות בארצנו. ואתם זוכרים פעם, דיברנו על שני סוגים של גלויות. הגלות הקשה יותר, שאתה גולה בארצך. זה הדבר הכי חמור שאפשר. שאתה גולה בארץ אחרת, טוב, לא נעים, אבל לפחות לא בארץ שלך. אבל תאר לעצמך שאתה בונה בית, ומישהו אחר חי בו. או אתה משלם שכירות על הבית שלך, שאתה גר, אתה בנית. אין לך יותר קשה מזה. והיום, כשאנחנו רואים את הדברים, צריך להתפלל, צריך להתחזק באמונה. ולהבין שהכוח שלנו, של היהודים המאמינים, שיהיו ידיו אמונה, זה למרות שלכאורה אנחנו רואים שהולך ונהיה חושך, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. אז בוא מכמר נזכר צדיק לברכה, שזכיתי להסתופף ב... צ'ילו הרבה שנים, אמר פעם, וגם זה אני חושב, הזכרתי לכם, מה שאנחנו רואים בבוקר, אדם מתעורר משנתו, לא נוטל ידיים, לא כלום, ישר אומר, מודה אני לפניך המלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. שאל, מה הקשר בין החלק הראשון לחלק השני? חלק הראשון, אז זה הודעה, תודה, שהקדוש ברוך הוא החזיר את הנשמה לאדם. מה הקשר לרבה אמונתך? אומרים תודה, זהו. למה מוסיפים את המילים רבה אמונתך? הוא הסביר שכשאדם רואה שנשמתו חוזרת אליו, והוא יודע, הוא היחידי שיודע, הכי טוב מכולם. שבאמת זה מתנה, לא מגיע לו. לא מגיע לו. והקדוש ברוך הוא בכל זאת נותן בו אמון שהיום יהיה יותר טוב, שצריך להרבות אצלו אמונה בשם. רבה מלשון ריבוי, תוספת. אז אומר האדם, לא רק שאני מודה לך, שהחזרת בי נשמתי, אלא עכשיו גדלה האמונה שלי בך, רבה אמונתך, מה שהאמנתי בך אתמול היום זה עוד יותר. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה שלנו. למחות את עמלק היום עדיין לא הזמן, כנראה, עובדה. לא רק עובדה בפן הבינלאומי, כי היום לא יודעים מי זה המלאק. היום יש הרבה המלאקים. אתה לא יודע על מי מדובר. אז מה שיש לנו זה להתפלל, להתחזק באמונה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בחסד ובריאותיו ברחמי. ולהתחזק באמונה. גם שנחלשים ויושבים, וישימו אבן תחתיו וישב עליה. לא ליפול. להרים ידיים למעלה. נישא כפינו אל שמיים. תפילה. וזה כוחו של משה. זה כוחם של ישראל. ויהי רצון שתפילותינו על הגאולה שישמעו לפני יושב מרומים ונזכה בעינינו ממש לראות ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן.